פרק כ"ז, פסוק ו. הבאים.
יש פה
תיאור של דברים שיהיו בעתיד. מה זה הבאים?
שני פירושים מצאנו אצל המפרשים. או בימים הבאים, זה מה שיקרה בימים הבאים. או הבאים הם האנשים שיבואו.
בסדר? אבל בכל מקרה, בין כך ובין כך, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. כלומר, יעקב ישרש. מה זה ישרש? יכה
שורשים.
כן, יהיו שורשים. כן. האם זה אסתטי בכלל שאני אדאג לסגור את הדלת שם איפה שבא הרעש, או שמישהו אחר יעשה את זה? אתה יודע מה? לא, אתה זו, אני אקום. אחד בפה ואחד בלב. טוב, הבאים ישרש יעקב, כלומר יעקב יכה שורשים. מצאנו את הדימוי הזה של יעקב עם שורשים, זה הרי דימוי צמחי. כן, מצאנו למשל בספר תהילים, גפן ממצרים תסייע. כן, גרש גויים ותתאיה. כן, כלומר, כאילו, עם ישראל דומה לגפן, שמשרישה את שורשיה. הבאים ישרש יעקב. במיוחד שראינו בתחילת הפרק, בפסוק ב', ביום ההוא כרם חמר ענולה. כלומר, זה המשך הדימוי של כנסת ישראל לכרם. אז גם פה, הבאים ישרש יעקב. יציץ ופרח ישראל. מה ההבדל בין יעקב לבין ישראל? שניהם זה הרי ביטויים שמתארים את האומה. יעקב זה ביטוי של האומה בקטנותה, האומה בגלות. ישראל זה האומה בגדלותה, כשהיא כבר חוזרת לעוצמתה, לעצמאותה המדינית וכדומה. כלומר, ישראל זה עם ישראל השלם. אז זה מתחיל מישרש יעקב, פה ושם כמה מושבות, מקווה ישראל, פתח תקווה, ראש פינה וכדומה, אבל בסוף יציץ ופרח ישראל. אתה רוצה להגיד אם כן שיעקב... יפה, יפה. כלומר, זה דימוי יפה. כלומר, כמו שמצאנו בספר תהילים פרק פה, שכנסת ישראל דומה לגפן, ושם יש פרטים שיש קנה ורוכב. כלומר, הקנה זה הבסיס החזק בבחינת משיח בן יוסף. והרוכב זה הדבר העדין שבינו יוצא הפריק בבחינת משיח בן דוד. אז אתה רוצה לומר שזה גם כן פה הכוונה הזאת. כן, בוודאי. יש פה כוונה לכל בנים לשני שלבים. יש שלב שהוא השרשה, והוא שלב ביטחוני התיישבותי, ואחר כך יש שלב רוחני, יציץ ופרח ישראל. השלב הראשון הוא אם כן לאומי. השלב השני רוחני. והשלב השלישי אוניברסלי. ומלאו פני תבל תנובה. כן, יפה. כלומר, היסוד יעקב ישראל ישורון. אם כן, גם פה אנחנו רואים שיש שלב שלישי בגאולה, מלבד השלב של הגוף ואחר כך של הנשמה, מבחינת משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. יש גם שלב שלישי שהוא הפריצה של המעגל הישראלי אל הממד האוניברסלי. ומלאו פני תבל, תבל, כל העולם כולו, תנובה. בסדר? זה, אתם רואים, במילים קצרות, יש לישעיהו תוכנית מלאה, תוכנית שלמה. עד כאן ברור? יש שאלות? אגב, מישהו אמר לי לאחרונה שיש רעיון, יש לו רעיון לומר שזה שלושת השלבים גם של מלכות ישראל בספר שמואל, שהם שאול, דוד ושלמה. שאול הוא דואג אך ורק למלחמות. וכל מבחינתו הוא רוצה לבסס את האומה שלא יקרה לה שום אסון. לכן הוא מכה באויבי ישראל, ירושלים, בית המקדש לא מעניין אותו בכלל. יש שלב שני, שלב של דוד, שהוא כבר מכין את מקום המקדש אבל לא בונה אותו. זה, אפשר לומר, הרוחניות שהוא מצליח לצקת, לנסוך בתוך הממלכה השאולית, והוא כבר פותח בתי מדרש, כלומר, יש תורה של דוד שמתחילה להתפתח, אבל עדיין הוא לא בונה את בית המקדש. שלמה, השלב האוניברסלי, בונה את המקדש, ויש כבר מלאו פני תבל תנובה, שמכל העולם כולו גם באים לשמוע את חוכמת שלמה ולראות את המקדש אשר הוא בנה. בסדר? וזה שלושה שלבים, כן? אם כן, שאול, דוד ושלמה, מקביל גם לשלושת הדברים האלה. זה כנראה תבנית קבועה בשיבת ציון. ייתכן גם שאם כבר נדבר על בית שני, כי הרי ישעיהו גם ניבא על בית שני, שהיה פוטנציאל של הדבר הזה, בהתחלה הבאים ישרש יעקב, התבססו, בנו יישובים בימי עזרא ונחמיה וכדומה, אחר כך יציץ ופרח ישראל, שכבר היה מרד החשמונאי, ומתוך כך מלאו פני תבל תנובה, שהייתה השפעה אוניברסלית של היהדות. רואים כל פעם מהשלבים האלה. הקמקת המכהו יקהו, אם כהרג הרוגיו הורג. בססאה, בשלחה, תריבנה, הגע ברוחו, הקשה ביום קדים. לך תבין, מה? מה משולש פה?
הפעלים.
הפעלים, הקמקת מכהו יקהו, אם כהרג הרוגיו הורג. טוב, זה מה שנקרא אליטרציה. בספרות קוראים לזה אליטרציה. מה זה אליטרציה? זה שימוש בצליל שחוזר על עצמו. כן, למשל, אני יודע... כן. מה? אץ קוצץ ונקוצץ קיצוצאי לקצץ. ובואו לרוצץ, פלץ ונתפלץ, נתפלץ ונתרוצץ, משהו. כן, קיצור. או, כן, אתה אומר, נחמן, כן. או למשל, גנן, גידל, דגן, בגן. יש גם, הפסקתי לגמגם, נחמן נאומן. עכשיו, הקמקת, אז במקרה זה גם פה, הקמקת, זה סגנונו של ישעיהו, הוא מחפש הרבה אליטרציות כאלה. הקמקת, מכהו, היכהו, אם כהרג הרוגיו, הורג. כלומר, וכי הוא היכה, אבל זה שאלה רטורית. הקדוש ברוך הוא לא היכה את כנסת ישראל כמו שהוא היכה את אויביה. שאויביה, המכה מכלה אותם מן ההיסטוריה, נגמר. ואילו עם ישראל, למרות כל המכות שהוא סופג, אבל הוא נשאר. כן, כמכת מכהו היכהו, אם כהרג הרוגיו הורג.
מכת מכהו היכהו, כלומר שהוא לא היכה אותנו כמו שהוא היכה את המכים שלנו.
נכון. כן, כי יש הבדל בין מכה לבין הורג. מכה זה יכול להיות מכה שלא הורגת. אבל...
מה הכוונה? המילה הרוגיו. יש הרגו.
אני מסביר. היה צריך להיות כתוב לכאורה, אם אתה רוצה לעשות הקבלה, להגיד אם כהרג הורגיו, נכון? כהרג הורגיו הורג. אבל יש פה בעיה, כי אם הרגו אותו, אם יש באמת הורגים לו, אז באמת הוא לא קם, גם עם ישראל. לכן פה זה חוזר אחורה, אם כהרג... הרוגיו, כמו שקדוש הוא הורג את ההרוגים שלו, דיינו את אויבי ישראל, הורג ישראל. לא נהרג בעם ישראל כל כך הרבה כמו שנהרג אצל האומות. מובן? טוב.
לא הכיר את השואה.
הכיר את השואה. איפה על פי כן? כן, כלומר, אצל האומות הן קלות מן העולם, ואילו ישראל לא קלה מן העולם. טוב. אז זה נכון, שבכל השואה זה היה בוכתה. לכן נקמה מיד אחר כך בססיה. בסה. מה? אתה רואה? מי יודע? כן.
כן, אבל הם רוסים.
טוב. טוב. בססיה.
11 מיליון, 6 מיליון
כינורות. טוב, אני יכול להמשיך אם זה לא אכפת לך, כן? כמו סך הכל זה שיעור בישעיהו, אתה יודע, מנסים ללמוד. בססיה. בשלחה תריבנה. מה זה בססאה? במידה. סאה סאה. כן? כלומר, כמו בטפטפת. כן? לא בשטף גדול. אלא בססאה. כל אחד, יש בדיוק כזה להקדיש את הסאה. סאה זה מידה. אז בססאה, כלומר, הקדוש ברוך הוא, כשנותן לגויים להכות בנו, יש גם איזו התערבות שלו, שלא יהיה עד קלה. בססאה. בשלחה תריבנה. הגע, אמר, כן, אמר קדוש ברוך הוא, ברוחו הקשה ביום קדים, כלומר, למרות שיש לו רוח קשה, כלומר, שהוא מאפשר את הפורענות, בכל זאת, הוא הגע שזה יהיה בססאה בשלחה.
מה זה ביום קדים? רוח קדים.
יום קדים, הכוונה יום שבו יש שרב. כן, יום קשה. יום רוח קדים, הכוונה. ביום קדים, הכוונה ביום רוח קדים. ישעיהו חוסך במילים. כלומר, איפה שלא צריך, מספיק האסוציאציה, לא צריך להגיד במפורש. לכן, עכשיו התוצאה היא, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להניש את עם ישראל, העונש איננו הכיליון, אלא מה? בזאת יכופר אבון יעקב. וזה כל פרי הסר חטאתו. איך? בסומו כל אבני מזבח כאבני גיר מנופצות. לא יקומו אשרים וחממנים. זאת אומרת שבעצם ישליך הקדוש ברוך הוא את חמתו על אבני המזבח, וגם לא יהיו אשרים וחממנים, גם המזבחות של עבודה זרה, ובזה עצמו יכופר אבון ישראל. כאילו זה ירצה את הזעם האלוהי. למי הוא מתכוון אגב כאן? איפה היו אשרים וחממנים? כנראה בממלכת ישראל. כן? הוא פונה כאן אל הממלכה הצפונית. כן. מה זה משנה? זאת אומרת, יכול להיות, כן. יכול להיות. איך השפה? תראה, אנחנו לא מבינים כי אנחנו רחוקים מהשפה הזאת. כן, אבל כנראה הם הבינו. כן, כן, עד רבה. כלומר, העם דווקא אהב כנראה לשמוע משלים ודברים כאלה, או דברים קצת חידתיים שצריך להבין מה אתה אומר. ססאה זה מילה יחידאית בתנ״ך, אבל מי אמר שהיא לא הייתה בשימוש? הייתה מן הסתם בשימוש, בשוק. אנשים הלכו והיו אומרים לבן אדם, תמדוד בססאה. כן? לא בבת אחת. מן הסתם שהיו אומרים דברים כאלה. או סאה-סאה. כמו שאתה אומר, בשושו. כן? יש כל מיני ביטויים כאלה שאנשים אנחנו משתמשים בהם בסלנג שלנו. מן הסתם גם בימי אבותינו היה סלנג. לא, זה שפה די גבוהה, זה שפה גבוהה, זה נכון, אבל מי אמר שהיא לא מובנת? כן. ייתכן גם שביטויים שלנו, אנחנו לא שמים לב עד כמה הדורות האחרים שעברו אחרינו, יהיה להם קשה להבין מה שאנחנו אומרים. הנה, הביטוי חבל על הזמן. שהבנתו היא הפך מה שזה משתמע. כן. כי אבני גיר מנופצות. מה זה אבני גיר? גיר, יש אומרים שזה גיר כמו בימינו. גיר שכותבים בו על הלוח. מה?
אבנים שקל לשבור.
כן, שקל לשבור. כי אבני גיר מלופצות. לא יקומו עשירים וחמנים. כי העיר בצורה בדד.
כן.
כן, יכול להיות. אם כי קשה לדעת כמה יש, אפשר תמיד להשתמש בארמית. לפעמים. כן, לפעמים אפשר להשתמש בארמית, לפעמים לא. כן. כי העיר בצורה בדד. נווה משולח ונעזר כמדבר. שם ירעה עגל ושם ירבץ וחילה סעיפיה. על מי הוא מדבר כאן? על איזה עיר? כנראה העיר של האויב. אצלכם, אצל ישראל, מה שיהיה זה רק המזבח, כל אבני מזבח כאבני גיר מנופצות. אבל אצל הגויים, מה שיקרה, יער בצורה בדד. היא תישאר בדד. בדד. כמו איכה ישבה בדד. נכון? כלומר, מקום שכולם היו באים אליו, פתאום נשאר בדד. אין יותר סוחרים, אין יותר עולה לרגל, כל מיני דברים כאלה. כן, אבל תראה את המשך התיאור. נווה משולח ונעזב כמדבר. כן. שם, מה זה בשם משולח? שרואים אותו, שרואים בו. ושילח את בעירו ובער בשדה אחר. נכון? משלחי רגל השור והחמור. ושן בהמות השלח בם עם חמת זוחלי עפר.
וגם ההפך ממה שאנחנו
חושבים. מה?
משולח.
משולח הכוונה, כן. כן, יכול להיות הכוונה גם שהפשיטו את עורו. כן? בקיצור, דפוק. בלעז. ונעזב כמדבר. שם יראה עגל. ושם ירבץ. וחילה סעיפיה. ביבוש כצירה. מה שלה, על וחילה או על סעיפיה? אז אתה כן יודע מה זה וחילה, אז אתה שואל על סעיפיה. אז מה אתה אומר לי על שניהם? סעיפיה הכוונה ענפים קטנים, רכים. כן, כלומר, העגל, כן, הוא אוכל את הענפים הרכים של השיח. הוא גומר. כן, זה האופן שבו היערות של ארץ ישראל קלו בימי אחרי החורבן הרומי. כן, ראיית יתר. הערבים הביאו הרבה מרעה ואכלו לנו את ההרים. ביבוש כצירה תשברנה. נשים באות, מהירות אותה, כאילו אמבינות הוא, על כן הוא רחמנו עושהו ויוצרו, לא יחוננו. מה? מה הבעיה? מה לא ברור? ביבוש, קודם כל. מה זה ביבוש?
יבש.
קצירה. כלומר, לפעמים הקציר, כלומר, מה שהיה צריך לקצור, יבש כל כך, שזה כבר נשבר. ביבוש קצירה, תשברנה. או, אפילו יותר מזה, אולי כשיש כבר קציר מוכן לקצירה, ודווקא אז היא נשברת. נשים באות, מאירות אותה. מה זה מאירות? מעלות באש. שון אור. כלומר, בדרך כלל, האיסוף של העצים זה דבר שקשה. הגברים הולכים ומלקטים עצים. נכון? נשים עושות מלאכות קלות יותר. פשוט הן פחות חזקות. אבל זה כל כך יבש שהעצים הפכו להיות קלים. כל כך קלים שנשים מאירות אותה. כי לא עמבינות הוא, האומה הזאת, שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, לא ראוי בכלל להשאיר אותה במציאות. למה? כי לא עמבינות הוא. מה זה בינות? מה? נביאים?
בינה.
בינה, כן. אז מה הבדל בין בינה לבינות? מצאנו גם למשל בספר משלי, חוכמות בנתה ביתה. נכון? לכאורה, חוכמה. מה זה חוכמות? אלא זה ביטוי להפשטה. כן? החוכמה המופשטת נקראת חוכמות. בינה מופשטת נקראת בינות. כן? כלומר, לא הילכתי בגדולות. ובנפלאות ממני, כן? נסתרות. כלומר, כל פעם שאומרים דבר בלשון נקבה רבים, רבים נקבה, רבות בעצם, זה דבר שמימי. אז העם, ההוא, לא כתוב איזה עם זה, לא עם בינות הוא. זה לא עם ששווה להשאיר אותו על במת ההיסטוריה כשהוא נגמר. לא, אבל לא שווה כזה. לא, כשהוא חוטא, אם כבר הוא חוטא, הקדוש ברוך הוא לא דואג להשאיר אותו. לומר, עם ישראל שהוא אמבינות, כיוון שהוא אמבינות, גם כשהוא חוטא והקדוש ברוך הוא מכה אותו, הוא מכה אותו אבל משאיר משהו ממנו. כאילו, מה? כן, מה זה בינה מופשטת? בינה מופשטת זה בינה העוסקת בחוכמות. בינה הרי זה מלשון ניתוח, נכון? בינה זה נקבה של המילה בין. מה זה בין? להפריד, להבחין. כן, האנליטיות. אז בינה מופשטת זה אותו חלק מופשט העוסק בחוכמה המופשטת. מה שנקרא בעברית לוגיקה. בסדר? זה בינות. כי לא בינות הוא. על כן לא ירחמנו עושהו. הקדוש ברוך הוא לא ירחם עלינו, עושהו. ויוצרו לא יחוננו. והיה ביום ההוא. כן, אגב, רש"י אומר, מה זה העיר הזאת, המצורה שמדובר אליה? כתוב כאן, כי בעשותם זאת עיר בצורה של ישמעאל תהיה בדד. ככה רש"י אומר. שיכול להיות שרש"י כתב את זה מפני הצנזורה. אולי מתכוון אולי לרומא. כן, הוא אומר ישמעאל. כן, בצרפת, עדיף לו. עדיף שיגיד ישמעאל.
פה הצנזורה שלנו תיקח.
כן, כמו שנאמר, איכה ישבה בגדד. והיה ביום ההוא, יחבוט השם משיבולת הנהר עד נחל מצרים. ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. מה זה הסיפור הזה? יש פה דימוי מעניין של מי שחובט בזיתים. כן, לפעמים, כדי להוריד את הזיתים, אחת הדרכים, זה לתת מכה. ואז הזיתים נופלים. אז כאן יש דימוי שהקדוש ברוך הוא יחבוט.
חביתה זה פעולה של...
חבטה.
חבטה זה נקראת הזיתים או שזה...
דומה.
יש פעלים שהם...
כל דבר שאפשר לחבוט. הנה כאן, הוא מביא כאן הרד"ק, כמו שהוא חובט חיטים מן הקש. כן, כלומר... או... כן, יחבוט היה להתברך את ישראל מהאומות. כן, בתוך העמים כחיטים בתוך הקש וכזיתים בין אילן הזית. שילקט אדם ממנו הטוב שם הפרי ויניע הקש והעיסים.
נכון, זיתים זה לפאר?
לפאר את הזיתים, זה כוונה לקחת את הזיתים שנשארו. יש לנקוף. יש הרבה ביטויים. יש למסוק זיתים. תראו, כל אחד זה פעולה אחרת. עכשיו, אם אתה לוקח ענף של זית, אתה פשוט לוקח אותו מהתחתית ומושך ככה בין שתי האצבעות, יוצאים הזיתים. זה נקרא למסוק. יש לנקוף, שזה לקחת הזיתים שלמעלה. יש כל מיני. עסוק נע בזית, אתה יודע? כן, יש גם גלידה שקוראים לה אסכימו. כן, כן, ברור. והיה ביום ההוא יחבוט השחר, מה זה הסיפור הזה? יש דימוי שנמצא הרבה אצל חכמי הקבלה. ופה אתם רואים שהוא כפשט, כן? עם ישראל כמין ניצוצות. כן, יש ניצוצות שצריך ללקט מתוך הקליפות. גם עם ישראל, כן? הוא מעורב בין העמים, יש לו כנראה מה ללקט שם. ובסוף כשמלקטים את ישראל, מלקטים גם את המסרים, את התכנים שעם ישראל מביא משם.
מה זה שבולת?
רגע, זה לגבי יחבוט, השם. משיבולת הנהר, שיבולת הנהר זה החלק העליון, היובלים, שיוצרים אחר כך נהר. הם צפוניים מאוד.
כאילו ההפך מדלתא.
הפך מדלתא, בדיוק. יש שיבולת ויש דלתא. כן, שיבולת הנהר, איזה נהר זה? זה יכול להיות נהר פרט, יכול להיות נהר החידקל, במיוחד שבהמשך... לא. נחל מצרים, זה הכוונה כל מצרים. כפי שאנחנו נראה, בעצם, אפשר לומר, באותם הימים, ישנן שתי מעצמות שהן רלוונטיות במזרח התיכון, אשור ומצרים. אז כשאומר, משיבולת הנהר עד נחל מצרים, הכוונה בעולם כולו. לפי, נגיד, המושגים הגיאופוליטיים של אותם הימים. לא, הוא ידע לפני כן, הוא כבר ראינו את זה בנבואות שלו, שהוא מכיר את קוש, הוא מכיר את פרס, הוא מכיר את יוון, הוא שמע על הדברים האלה. אבל זה כאילו שאתה מדבר על המאדים, גם אנחנו יודעים על המאדים. אבל כשאתה מדבר על כל מושב בני אדם, אתה בכלל לא כולל את הירח ולא את אנטרקטיקה אפילו. בסדר? מחפש באנטרקטיקה. כן, אז משיבולת הנהר עד נחל מצרים, ואתם תלוקטו. או, אם אתה באמת אומר שזה גבולות ההבטחה, הכוונה שהוא יחבוט את ארץ ישראל, ואז תלוקטו, אחד אחד, זה קצת לא מובן מהדימוי. תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול. כולם מכירים? מאיפה מכירים?
למדו ישעיהו.
או שלמדו ישעיהו, או ששמעו את רב שלמה קרליבך, או ששמעו את תפילת ראש השנה. כן, בתפילת ראש השנה, הפסוק הזה גם כן מוזכר. כן, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים. תוציאו את הגיטרות. נכון, לכן רציתי להגיד שיכול להיות שהנער זה אפילו אולי החידקל. והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. כלומר, הנביא צופה מאוד מאוד מרחוק. עם ישראל מפוזר בעולם, ויבוא יום שהאומות תיפולנה, ויהיה כרם חמר ענו לה, ויחבוט השם על שיבולת הנהר ועל נחל מצרים, ותלוקטו אחד אחד, ואז הוא מסביר, ייתקע בשופר גדול. נשאלת השאלה, מה זה שופר? למה הוא משמש?
למלחמה.
למלחמה, או? לאסוף, במקרה הזה זה לאסוף אנשים.
הודיע על סיום.
אבל קודם כל, ברור שפה השופר, זה יותר פשוט לומר שזה אסיפה, כלומר זה משהו שקורה לכולם לבוא. כן? כלומר, זה התעוררות. יש התעוררות מלמעלה, הקדוש ברוך הוא מחליט שהגיע הזמן של הגאולה, ואז הוא תוקע בשופר גדול. השאלה היא מי התוקע? אתה אומר בצדק, לא כתוב יתקע השם בשופר גדול, אלא כתוב יתקע בשופר גדול. עכשיו, בתפילה אנחנו אומרים, תקע בשופר גדול. כלומר, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לתקוע. אבל הנביא לא אמר כמו בתפילה. הוא אמר יתקע. לומר לך שאינך יודע מי התוקע. כן? מסביר רבי צדוק הכהן מלובלין, משום שכיוון שישראל וקודשה בריחו חדו, לא ידעו מי תקע. יתקע זה כאילו מעצמו.
מה? רומא?
רומא אני לא יודע, כן.
יכול להיות שתכוון בכוונה אשור במצרים, כי רק עדות המזרח יחזרו, והכנבים ימותו בכבשנים?
מה? נו. לא, לא נשמע. כי גם לפי הדימוי שלך, הרי אשכנזים גם כאן באו לארץ, לא? באו, תודה. כן. זה שאלה. יש אומרים שהנידחים בארץ מצרים והעובדים בארץ אשור, מדובר על עשרת השבטים הרחוקים. הרי כתוב שהמשיח הוא יקבץ נדחי ישראל, כלומר הוא יוציא את ישראל מגלויותיהם ומקבץ נדחי ישראל. כן, למשל, תקע בשופר גדול לחירותנו, סנס לקבץ לגלויותנו, ובסוף הוא מקבץ נדחי ישראל. אז יש הנידחים, זה כנראה יותר עמוק, זה כבר עשרת השבטים. והגלויות זה כלשונם, כשמו כן הוא, גלוי. כן, הגלויות זה גלוי. מי שיודע שהוא ישראל, ויש מי ששכח שהוא ישראל. רבי צדוק מלובלין אומר, העובדים בארץ אשור, הם נפלו לתוך העושר שלהם. ונידחים בארץ מצרים בצרות הלב. כן, גם זה יש. יש כמה מישורים של הדבר הזה. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. מה זה שופר גדול? אומר הרב קוק, אם יש שופר גדול, סימן שיש גם שופר קטן. ואם יש שופר קטן ושופר גדול, סימן שיש גם שופר בינוני. שלושה שופרות יש. קטן, בינוני וגדול. שלושה אופני התעוררות לגאולה. יש מי שמתעורר מסיבות גדולות. כמו למשל, העליות הראשונות של תלמידי הגר"א והבעל שם טוב, האור החיים, כל אלה ומתימן, שבאו בגלל איזה מין שער רוח גדול להיפגש עם השכינה בירושלים. המטרה היא להיפגש עם ריבונו של עולם. זה שופר גדול. לכן אנחנו מתפללים שההתעוררות תהיה בשופר גדול. ויש שופר בינוני. אגב, וזה מקביל בהלכה לשופר של איל, שהוא המשובח מכל השופרות. ויש שופר שאינו של עיל, אלא של בהמה טהורה. וזה שופר בינוני. כגון, למשל, הלאומיות. אין, הגויים, נמאס לנו מהגויים, אנחנו רוצים לחיות חיים טובים, אנחנו רוצים לחיות חיים לאומיים ובריאים, זה שופר בינוני. מה? כן, מברכים על, 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 על שופר כזה גם כן. ויש שופר של בהמה טמאה, שהוא מקביל לשופר קטן. שופר של בהמה טמאה, יש ספק בהלכה האם הוא בכלל כשר לשופר או לא. לכן מלכתחילה לא משתמשים בו. למשל, אם אתה מחפש, אין לך שופר, לך תמצא את הקרנף התורן, ותגיד לו רק רגע, אל תזוז. כן? אז זה לא עושים את זה לכתחילה. מכל מיני סיבות אגב, שאפשר לדמיין אותה. אבל שופר של בהמה טמאה, תוקעים בו בדיעבד, אבל אין מברכים עליו. אומר הרב קוק, זאת ציונות שבאה מפני הצרות. באים הגויים, רוצים להרוג אותנו. רוצים להרוג אותנו, מה תעשה? אתה בורח לארץ ישראל. זה שופר, אומר הרב קוק, לכתחילה אנחנו עושים את השופר הגדול. מי שלא שמע לשופר הגדול, וגם לא לשופר הבינוני, ישמע לשופר הקטן, ובעל כורחו ישמע. מה? שופר של עבודה זרה, לא משתמשים בו. לא. מה? הם מבטלים, אבל הם לא ביטלו אותו. וזה עבודה זרה של ישראל, שאין לה ביטול. אין מה לעשות. כן? אבל מה אתה אומר?
למה אומרים הלל ביום העצמאות?
זה שאלה יפה, אבל מה זה קשור לנושא שלנו?
הרחבנה. עצם זה שהגיע רוב עם ישראל בארצו, זה נכון. מה אתה אומר? אז יש פה כמה תשובות. אחד אומר, אנחנו מברכים בגלל העליות של השופר הגדול והבינוני. והבחור היקר הזה אומר, בגלל שאנחנו לא מברכים על הסיבות שהביאו לזה. לא על השופר אנחנו מברכים, אנחנו מברכים על התוצאה. אז אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. אני... אכפת לי. אני אומר הלל, זהו. אז אתה יודע, מה?
אני שואל את המותן, על הסיבות
שאני, על הסיבות של המדל, זה נכון, כן, כן, הבנתי, זה מה שאני אמרתי. אתה אומר, אנחנו מברכים על התוצאה, שהיא הקמת המדינה. מה אכפת לנו מאיפה זה בא? אם זה רק בגלל הצרות? כן, יכול להיות. אבל אולי ההשגחה העליונה הכריעה, שאולי גם על זה צריך לברך. יש שאלה ששואל השלה. השלה שואל שאלה מדהימה. מדוע בכלל אברהם הושלח לכבשן האש? למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לאברהם, יאללה, תעזוב את אורכזים, שלום. מה הוא צריך לחכות עד שיגיע לכבשן האש, מגיע לחרן, ובחרן הקדוש ברוך הוא אומר לו. אומר השלה, כי אורכזדים זה בבבל. ואברהם אבינו, קיים כל התורה כולה. והוא ידע גם כל השיטות של כל התנאים ושל כל האמוראים. ואמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אגיד לו כשהוא באור כסדים לצאת מבבל, הוא יגיד לי שהוא פוסק כדעת רב יהודה, שכל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. לכן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? ישליך אותו לכבשן האש, כדי שהוא יברח לחרן. מפני פיקוח נפש מותר לצאת מבבל. חרן זה לא בבל. בבבל, בחרן הוא אומר לו, לך לך מארצך, אל הארץ אשר אראך. והוא מוסיף השלה ומעשה אבות, סימן לבנים. וואו, מצמרר, לא? איך הוא אומר? וגם, האמת היא שגם ממצרים יצאו מסיבות כאלה. כן? גם מבבל יצאו מסיבות כאלה בימי מרדכי ואסתר. גם כן. טוב, על כל פנים, יש שלושה סוגי שופרות, והנביא אומר לנו, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול.
אנחנו לומדים מההיסטוריה,
זה בדיוק העניין. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. יש אומרים שמצאו אותם, עשרת השבטים, בפקיסטן, באפגניסטן, בנבי נשה. והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. שאלה שאלה, למה מה שאומר כאן והשתחוו לשם בהר הקודש? דווקא זו השתחוויה שמצוינת פה. בערך בתפילות שאנחנו אומרים, גלינו מארצנו, אנחנו רוצים שתחזיר אותנו כדי שנוכל להקריב את הקורבנות. את מוסף יום השבת. מה? כן. זהו. לכן אני אומר, בזכריה נאמר שהגויים יבואו להשתחוות. אז ייתכן שיש פה רמז גם שילוקת משהו מהאומות. מה?
אני חושב שאלה יותר כללית אולי, למה אנחנו זוכים שאנחנו צריכים לחזור, ואילו את הגויים, מכחידים אותם, אבל איפה הפתרון, איפה הראייה האוניברסלית? הייתי מצפה אולי שהנביא יגיד שהגויים לא מושמדים עד הסוף, אנחנו חוזרים בהם, והם אלה שבאים להשתחוות. זאת אומרת,
נראה לי שזה מה שזה רומז באמת.
אולי העובדים זה הגויים, אלה שהכירו ב...
אולי כן. זה המשך לחלק
האלה,
סבתי
עולות
חלב
מה זה? אה?
נאמן לפיתתו.
שמה?
סבתי עולות חלב מחלב וחלב מרעים, ודם פרים כוסים ועדודים לא מפסתי.
אה, מצד זה, כלומר שהוא לא רוצה קורבנות. זה גם יכול להיות. אבל נראה לי שמה שאתה אומר זה נכון. כלומר שיש פה צד של, של אוניברסליות כאן. כן? כי יש גם בישעיהו כמה דברים על בני הנכר שיבואו וכו'. יכול להיות שזה רומז גם לזה. כן. מי זה הנידחים בארץ מצרים, אגב? יש אומרים שזה האתיופים. האתיופים, כן. הגיעו לאתיופיה מדרום. כלומר, מצפון לאתיופיה, דרך מצרים. כן, גם ראינו בישעיהו, גם כן, ביום ההוא יוסיף השם שנית ידו לקנות את שער עמו, את שער עמו אשר יישאר מאשור ומכוש ומפטרוס ומאיי הים. נכון? כתוב. הוי, עכשיו אנחנו עוברים פתאום לנבואה אחרת לגמרי, לא נראה שיש לה קשר לנבואה הקודמת. הוי, כן, זה ישעיהו שלו נבואות ההוי, ראינו. עטרת גאות, שיקורי אפרים. כן, הרי הנושא של היין כל הזמן חוזר בישעיהו. כן, סובעך מהול במים. השיר ענה לידידי שירת דודי לחרמו. וגם כל הדברים שהוא כותב נגד על יין ידליקם, מאחרי בנשף. כלומר, כנראה החברה הירושלמית שבתוכה חי ישעיהו הייתה משופעת ביין. לכן הדימויים הגפניים, קרמיים, ייניים, חוזרים הרבה אצלו. כן, כי הוא מדבר בשפה שהציבור רגיש לה. הוי עטרת גאות, שיקורי אפרים, וציץ נובל, צבי תפארתו, אשר על ראש גי שמנים, הלומי יין. הנה חזק, אגב, על איזה חלק של ארץ ישראל הוא מדבר כאן? על השומרון, נכון? על אפרים, זאת אומרת, זה פונה אל הממלכה הצפונית, נכון? אז הוא מדבר כאן על גלותם של עשרת השבטים, זה קרה בימיו, נכון? שגלו עשרת השבטים, הצפונים. עטרת גאות, כלומר, יש שם גאווה. מה הגאווה? למה דווקא באפרים יש גאווה? כי מה גרם לממלכת הצפון להתנתק סופית מממלכת הדרום? זה שירובעם לא רצה לבוא לירושלים. למה הוא לא רצה לבוא לירושלים? כדי שהוא לא יצטרך לכבד את מלך יהודה, את רחבעם. אז יש פה גאווה. אז כל הממלכה הזאת בנויה על יסוד של גאווה של המלך שלה. הוי עטרת גאות. שמת לב שכשאני שאלתי את השאלה, לא אמרתי מה גרם להתנתק מיהודה, אלא מה גרם להתנתק סופית. למה אמרתי את המילה הזאת? בגלל הקושיה שלך. נכון. הוי עטרת גאות, שיקור אפרים, וציץ נובל, צבי תפארתו. כן, יש פה דימוי. זה ציץ נובל, זה דומה למילה צבי. צבי זה דווקא לא נובל. נכון? אבל זה, הצבי הופך להיות ציץ נובל. אשר על ראש גי שמנים, הלומי יין. הנה, חזק ואמיץ לאדוני, כזרם ברד, סער כתב, כזרם מים כבירים, שוטפים, הניח לארץ ביד. כלומר, יש, הוא מתאר כאן את החורבן של שומרון, שיבוא מהר, כן? כזרם ברד, סער כתב. כן? מה? כתב, זה כתב מרירי, זה כמו שדים, כמו שדים, כן? מה זה סער? שערה, כן, כלומר, משהו סוער. כן, נכון, שערים זה גם שדים. כלומר, משהו נורא כזה שמחריב את העיר. כזרם מים כבירים, שוטפים, יניח לארץ ביד. ברגליים תרמסנה עטרת גאות שיקורי אפרים. זה דימוי של הכוח מן הכרם, כמו שרומסים, כרם. פרוץ גדרו והיה למרמס. יחרסמנה סעיר מיער וזיז שדי. חזיר, כן, נכון, כלומר, יש תיאורים, קרם, הדבר הגרוע ביותר, קרם זה דבר שגודרים אותו, שומרים עליו, רומסים, דורסים בו, מה?
כן, קרם היה לידי.
כן, נכון. אסר מסוקתו והיה לבאר, פרוץ גדרו והיה למרמס, והשיטהו בתה, לא יזרה ולא יצמיח. והייתה, ציצת נובל, צבי תפארתו, אשר על ראש גשמנים, כביקורה בטרם קיץ, אשר יראה הרואה אותה, בעודה בכפו יבלע עינה. ברור? ביקורה, מה זה ביקורה? של מה? לא. ביקורה זה תאנה. התאנים הראשונות נקראים בקורות. כן? בדרך כלל בראשית העונה של התאנים אתם רואים שיש תאנים גדולות. זה התאנים הראשונות. וכשאדם רואה לראשונה תאנה, תאנים לעומת הכרם, כרם בוצרים אותו בבת אחת. תאנים זה אחד אחד, יש תאנה אחת מוכנה, השנייה לא מוכנה. צריך לחזור מחר לראות מה יבשיל, נכון? מה שאין כן בבציר, עושים את זה בבת אחת, יום, יש יום, יומיים, שלושה של בציר, בבת אחת ונגמר. עכשיו, האדם שרואה ביקורה בטרם קיץ, מה זה קיץ? זה הזמן שבו קוצצים את התאנים. כלומר, תאנה שכבר הבשילה, אבל זה בטרם קיץ, כלומר, החקלאי לא מגיע כדי להוציא אותם. אז מי שרואה את זה, מה הדבר הראשון שהוא עושה? קודם כל, הוא משתוקק אל התאנה. פעם ראשונה, אחרי חורף ארוך, שלא היו תאנים. אז הוא רואה, בעודה בכפו, עוד לפני שהוא כותף מרוב תאבון, יבלענה. נכון? זה דימוי כזה של רעב שמחלה מהר.
מה עם בדיקה?
בדיקת תולעים. זה תלוי. אם זה מדובר בתאנה חדשה, מן הסמן בתולעים. יש טוענים שאסור לאכול תאנים. יש רק בעיה אחת, שהתורה אמרה ששפחה של ארץ ישראל זה תאנה. אז מכאן שאפשר לאכול תאנים. מה? מה? אוכלים תאנים, משתכלים, מה הבעיה? כן, אתה פותח את התאנה. כן, מישהו שלח לי מייל. החלבונים לטבעונים מגיעים שם. מישהו שלח לי במייל תמונה. של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ביום ט"ו בשבט, כשהשולחנו יש תאנים ותותים.
נבלה וטרפה.
נבלה וטרפה. אתה אומר, הביאו את זה כדי שהוא יראה שלא אוכלים את זה. בטח. כן. אשר יראה, יש כאלה שלא רוצים לאכול, שלא יאכלו. זה יותר זול. זה, כן. כביקורה, בטרם קיץ. איך אמר הרב עובדיה? זה היתר מכירה, היתר גמור. איש רוצה, שבזבז כסף, שיקנה אוצר בדין. צולם, מסתובב עכשיו ברשת. טוב, אשר יראה הרואה אותה, כן, הוא לא התכוון, הוא רק אמר. כן. אשר יראה הרואה אותה, בעודה בכפו, יבלע עינה. כלומר, אין לכם סיכוי מול האויבים שיבואו עליכם. ביום ההוא יהיה השם צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו. מי זה שאר עמו? מלכת יהודה. כן. ולרוח משפט, מי ימלוך אז ביהודה? חזקיהו, מלך יהודה. אז ודאי שהוא המלך הראוי לרוח משפט, ליושב על המשפט ולגבורה. משיבה מלחמה שערה. וגם אלה, ביין שגו. מה? מה? עטרת צבי, כלומר, ולצפירת תפארה. כלומר, יש שתי עטרות. יש עטרת גאות שיקורי אפרים, שזה הממלכה הצפונית, והממלכה הדרומית תהיה עטרת צבי. כלומר, דבר שמשתוקקים אליו. עטרה שכולם נמשכים אליה, צבי, זה כמו חמדה. דבר שחומדים אותו, זה נקרא צבי. כן, כמו בארמית צווי, זה רוצה. דבר שחושקים בו. מה זה? צבי. עטרת, זה כמו כתר. ממלכה. כן, עטרה זה כתר. זאת אומרת, זה כינוי לשלטון מדיני. יש ממלכה ועוד ממלכה. שתי עטרות. יש עטרת גאות, שיקורי אפרים, יש עטרת צבי ביהודה. בסדר? ולצפירת תפארה, צפירה זה קול שמשמיעים, כן? נכון? אז צפירת תפארה, יש כמה סוגים של צפירות. יש צפירה שהיא לתפארת. כלומר, דבר שמתפשט. בסדר? צפירת תפארה, לשאר עמו. ולרוח משפט לא יושב על המשפט, ולגבורה משיבי מלחמה שערה, וגם אלה, גם אליה, אלה הנשארים ביין שגו ובשחר טעו. כהן ונביא שגו בשחר, נבלעו מן היין, טעו מן השחר, שגו ברועה, פקו פליליה, כי כל שולחנות מלאו, כי צועה, בלי מקום. מה? עכשיו הוא פונה ליהודה. כן, אתכם השאירו כדי לעשות משפט. אבל גם אצלכם יש כל מיני דפקטים, הסתעבות. מה? או שזה רמז, כלומר שזה משל, לאו דווקא נגד שתייה, אלא משל לכל דבר שגורם לאדם להשתכר. כלומר, השוחד, הבטלנות, עוד הרבה דברים. כלומר, כמו שהוא אמר בתחילת הספר, כן, פרק א', חברה מסואבת. כן? אז, וגם כהן ונביא, שגו בשחר, נבלעו מן היין. מה זה נבלעו מהיין? כאילו היין בלוע בתוכם. מה? אלא הם שכל, מבולבלים, טעו מן השחר, בגלל השחר, שגו ברועה. דבר שרואים, גם בזה הם שוגים, כלומר, גם בדברים ברורים, הם מבלבלים. פקו פליליה. מה, פקו או פליליה? פקו מלשון חולשה, פיק ברכיים, כן? פליליה, באופן שמאשים אותם. כן? שפקו, הם טועים בדין, פלילים, זה משפט. בסדר? כי כל שולחנות מלאו קי, צועה, בלי מקום. הרוב שהאדם נופל אל השפלות. מזה למדו רבותינו, כל השלושה שישבו על שולחן אחד ולא אמרו דברי תורה, ולא אמרו על דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר, כי מלאו השולחנות, כי שולחנות מלאו קי, צועה, בלי מקום. כן. טוב, זה המצב הקשה. אבל אנחנו נעצור כאן, כי הגיע הזמן של המבזק. שלום.